עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית, ערב טוב למאזינים. בצוות שלנו שלמה פולק בהפקה, עורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר הטכנאי, ועל הקו כתבנו מוטי אלפרין. שלום,
ערב טוב אבי.
אתה נמצא היום בכנסת, יום מתוח, גם ישיבת הממשלה בסוף נדחתה, הרבה מאוד דיונים, פגישות הערב, שיחה של ראש הממשלה נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות, מה אתה שומע היום במסדרונות?
כן, אז למעשה בדקות האחרונות ממש התחילה אותה פגישה שאתה מדבר עליה. צריך להגיד, זאת פגישה דרמטית, כי אם הערב הם לא מצליחים להגיע להסכמות על מתווה הגיוס, מחר הממשלה מגיעה בידיים ריקות לבגץ. היועצת המשפטית לממשלה לא תגן על המשך הפטור לבני הישיבות, ובית המשפט פשוט עלול לשלול את כל תקציבי עולם התורה. עכשיו צריך להגיד, לפגישה הזאת מגיעים ראשי המפלגות החרדיות לא רק עם טענות כלפי הציונות הדתית וכל מיני חברי כנסת בליכוד, אלא גם בטענות בעיקר על היועצת המשפטית לממשלה. הם טוענים שהיא מחליטה לתקוע את כל הדברים האלה דווקא מטעמים פוליטיים. כי אם עד עכשיו לא שמענו אותה בימים האחרונים, היא לא דיברה על זה שצריכים להכניס יעדים לתוך מקווה הגיוס, פתאום בתחילת השבוע היא מגיעה עם הנושא הזה שצריכים לפרט מה הם בדיוק אותם יעדים, כמה מתוך המגזר החרדי יהיו חייבים בשירות במשך כל שנה. אז הביקורת הזאת נשמעת גם כלפי היועצת המשפטית לממשלה, אבל אני שומע הערב גם ביקורת על ראש הממשלה נתניהו עצמו. הם טוענים הוא היה עסוק בכל מיני דברים אחרים, הוא לא הבין מספיק את העוצמה שהמשבר הזה יכול להביא לבסוף, זה יכול להביא לפירוק הממשלה. הרי ברור שאם אין חוק גיוס, ואם הפטור לבני הישיבות לא ממשיך, אז למפלגות החרדיות אין מה לחפש בממשלה. הם טוענים שנתניהו לא מספיק הבין את הדבר הזה ולא פעל מספיק כדי לפתור את זה, והערב אנחנו מגיעים ברגע האחרון, ואם הממשלה כאמור לא מצליחה להגיע לפשרה, אז מחר אנחנו עלולים לראות את שלילת תקציבי עולם התורה.
אירוע מורכב, מעניין, כאשר נכנסים לחדר והפערים כל כך גדולים. מעניין לדעת אם בסוף פגישה כזו אפשר להגיע לאיזה שהם הסכמות, שכמובן המפלגות החרדיות יוכלו לתמוך בהן. מרדכי אלפרין כתבנו, תודה רבה לך.
תודה רבה אבי.
בעניין הזה ניסינו לשוחח היום כמה וכמה חברי כנסת חרדים, רובם לא רוצים להתבטא עד שלא תהיה החלטה, אבל לדבר על הדברים העקרוניים אולי יותר קל. ואיתנו על קו הטלפון חבר הכנסת משה רוט, הרב משה רוט, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב לכל המאזינים הנכבדים.
ישיבת הממשלה בנושא הגיוס נדחתה למועד לא ידוע, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה יודע כנציג חרדי בכנסת שהמפלגות החרדיות תומכות ברעיון שיצא היום, שהתפרסם היום, שבחוק עצמו יהיו יעדי גיוס של 2,000, 2,500, 3,000, אין מספר עדיין סופי?
א', כהיות שזה עדיין לא סופי, אז בהחלט הדברים יכולים להשתנות לפי העניין. זה א', רשמית אני חושב ששרי אגודת ישראל לא ימליצו לגדולי ישראל להסכים איתו, זה דבר אחד. אבל עוד פעם, זה ניחוש, לא משהו שאני יכול להגיד בוודאות. אני כן יכול להגיד לך את העובדות בשטח.
כן.
וזה חשוב שמאזינים ידעו את הדבר הזה, כי מסתובבים, הרבה אנשים מסתובבים עם תחושות של התנצלויות, וצריך כל הזמן להרגיש רע עם הדבר הזה. אז אני רוצה להגיד שזה עול ופרח, הצבא לא צריך כוח אדם נוסף, זה שקר אחד גדול. בני ישיבה שיזבו ולימדו תורה, כי זה כן חיינו, והאומה שלנו בנויה גם משלושת החלקים. יש לנו את ארץ ישראל, ויש לנו את עם ישראל, ויש לנו תורת ישראל, ואנחנו לא יכולים, אין לנו את הזכות ואת היכולת לוותר על הדבר הזה. ואני רוצה לחדד את זה עוד יותר ולהגיד שאנחנו זוכים בדור שלנו שסוף כל סוף מתחיל להתקיים הפסוק כי מציון תצא תורה, ש-80% מתלמידי חכמים בעולם נמצאים בארץ ישראל, דבר שלא היה לנו כבר כמעט 2,000 שנה. אז לא נאבד את הילום היקר הזה רק בשביל למצוא חן בעיני התקשורת או בעיני הפוליטיקאים. כי אם הייתם מדבר איתי צרכים ביטחוניים, אז הייתי מדבר איתך על צרכים ביטחוניים. אבל כשמדברים למעשה עם כל הנושא, זה רק דבר אחד, פוליטיקה ותו לא. לא, ממש לא קשור לשום דבר לעניין הביטחוני, ואני יודע שאוהבים להגיד את האם של החייל. אז דבר ראשון, אנחנו מעריכים כל חייל, קל וחומר, בן בנו שקל וחומר חייל שנמצא בלחימה ובנצא לחמנה לצלן, שנשמור עליו, בקו האש. אבל אנחנו יודעים, 50% מהמגויסים בכלל לא נמצאים, לא יש לא נמצאים בלחימה, אפילו לא נמצאים בתומכי לחימה. וכל עוד שיש להקה צבאית וגלי צהל ומסתובבים אלפי, ואני לא מגזים, לא מאלפי, עשרות אלפי חיילים מסתובבים עם כל מיני משרדים בחוסר מס, אז מה מתפלים לבני ישיבה? אז ממילא, אנחנו, אני לא מרגיש שום צורך להתנצל, וכל עוד, על הפך, אני הייתי רוצה שיהיו יותר בני ישיבה שישבו וילמדו, ושירבו תורה בישראל. וזה התפקיד שלנו. וחבל שזה התפקיד שלנו, כי הייתי רוצה שגם הציבור החילוני ישתתף במאמץ הלאומי הזה.
השאלה היא מה המחיר? יש חוק אחד שיכול לאפשר לכל מי שרוצה ללמוד תורה, להמשיך ללמוד תורה, ומצד שני, לקחת את כל מי שלא לומד תורה ולגייס אותו לתפקיד כזה או אחר, או ללכת ולומר, אנחנו לא משתפים פעולה עם החוק הזה, ולוותר על תקציב הישיבות, שאלה משמעותית.
קודם כל, זה שלא, סליחה שאני אגיד, התשובה זה כן, חד משמעי לכל השאלות ששאלת. ואלף, קודם כל, אתה אומר, אנחנו, אני לא זכיתי, יכול להיות אתה, אני לא זכיתי להיות בישיבה, כל ימי חיי, ומהמעט מאוד שלמדתי, אז זה באמת חסד השם, אבל אני מדבר על זה שהעיקרון שמקדישים את החיים מגיל 14 עד גיל 22, או אפילו עד גיל 25, מקדישים את הזמן הזה ללמוד תורה, ואלף נכנסים ואחד יוצא להוראה, הצו הזה ישמר בכל מחיר. מה יש לדבר תקציבים? זה אפילו לא נושא. שלא יהיה תקציב, שכן יהיה תקציב, זה אפילו לא נושא בכלל. איך אפשר... זה לא נושא, לא צריכים תקציבים, לא צריכים ממשלה, לא צריכים שום דבר. אנחנו צריכים, כמו שאני אומר, את תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל. אנחנו, רק תפקיד אחד יש לנו. התפקיד שלנו זה לשמור על שלמות שלושת הדברים האלה. ואם אין לנו תורת ישראל, אז אנחנו בגדנו בשליחות שלנו. מה זה קשור לתקציבים? תקציבים זה קשור למנהלי המוסדות, שמנהלי המוסדות יצטרכו לעבוד יותר קשה, מה שגם ככה הם עובדים קשה, יצטרכו לעבוד עוד יותר קשה, רחמנות לי עליהם, אבל בגלל זה מה אנחנו נסגור גמרא למישהו? זה אפילו לא נושא בכלל.
האם צריך להגן על מי שלא לומד תורה? יש הרבה מאוד חרדים שלא לומדים תורה. האם עליהם אתם, חברי הכנסת, צריכים להגן? או שתפקידכם להגן נטו על לומדי התורה?
אז התשובה זה שאלה טובה. התשובה זה, קודם כל, זה לא אנחנו לא צריכים המילה אנחנו. אנחנו נציגי הציבור החרדי. אז מעבר לזה שיש לנו אחריות, כמו שאני אומר, חבל של האחריות הזאת שלנו, הייתי רוצה שכל החברי כנסת, כל המאה חברי כנסת היהודים שיעסקו בדבר הזה, אבל אם לא, זה נפל עלינו הזכות והחובה שיהיה. אבל לגבי הנושא שאתה שואל לגבי הציבור או הצעירים שלא לומדים, אז התשובה זה כן, צריך למצוא להם פתרון, צריך למצוא להם מסגרת. מה הכוונה? שכן, הם צריכים להשתתף במאמץ הלאומי בצורה כזאת או אחרת, אבל עכשיו אנחנו נדבר על המסגרת. אבל אם מדברים איתי על צרכים ביטחוניים, צרכים אזרחיים, אני מוכן לשמוע, אבל אם מדברים איתי על לשנות את התרבות וכור היתוך וכל מיני כאלה מילים של להיות יותר ישראליים, אנחנו לא שם, בפירוש לא, מעולם ולא עולם, אנחנו לא נהיה שם, אנחנו תמיד נהיה שונים, זה סתם, זה לרבע את העיגול. אז לכן בוא נשים את הדברים על השולחן, ואני יכול להגיד לך עוד יותר, כשאנחנו מדברים בדלת, כשהדלת סגור ואין מצלמות ואין כל הדברים האלה ואין פוליטיקאים מסביב לשולחן, ואני יכול להגיד לך גם לנשים שלי, מה שאני שומע בוועדת חוץ וביטחון, כשאנחנו מדברים ענייני, אני לא רואה שהצבא בכלל מעוניין לעשות את השינויים הנדרשים. אם אני שמעתי עם אחד בכירי הצבא אמר, היום זה לא כאב ראש קטן, כשיהיה יותר חרדים זה יהיה כאב ראש גדול.
ציטוט מעניין.
ציטוט פשוט, שאין שום עניין כזאת. העניין, ואני יכול להגיד לך עוד יותר. אני אקח את הדוגמה את הציבור הדתי-לאומי, אוקיי? הם הקריבו, ואני חוזר על המילה, הקריבו על המזבח של הלאומיות, הקריבו אלפי צעירים שנכנסו דתיים לתוך הצבא ויצאו לא דתיים. אלפי. כל התנועה החרד"לית צמחה מהדבר הזה. אז הנה, הניסיון לא יצליח. לא יצליח הצבא. והראיה, אני אביא לך עוד יותר, תסתכל במטכ"ל, תגיד לי, יש סיכוי בחיים שבדרך הטבע, שבמטכ"ל יהיה מישהו מהחרד"לים? יש סיכוי כזה, בלתי אפשרי, הרצל לוי היה צריך להוריד את הכיפה כדי להגיע לאן שהוא הגיע.
כן, הדברים ברורים בהחלט, חבר הכנסת הרב רוט.
הקו חד משמעי, אם מדברים איתי צרכים ביטחוניים, צרכים אזרחיים, אנחנו באים לדון ולפתור בעיות, מוכנים, אנחנו לא קשוחים בדברים האלה, אבל אם מדברים איתנו בשינוי של החיים הדתיים והחרדים במדינת ישראל, אין על מה לדבר. אנחנו לא יכולים, אין
פשרות בדברים האלה. חבר הכנסת הרב משה רוט, יהדות התורה, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות, להתראות.
אמן, שנשמע בשורות טובות, יהיה שלום ושלווה לכל עם ישראל.
עכשיו אנחנו לנושא התחבורה, גם הרפורמה שזכתה לכינוי צדק תחבורתי נכנסת השבוע לתוקף, כבר נכנסה לתוקף יותר נכון, ננסה להסביר למאזינים מה זה אומר, ואיך בדיוק משתנה מבנה התשלום על הנסיעה באוטובוס, בתוך העיר, מחוץ לעיר, בכלל על ענייני תחבורה, למשתמשים בתחבורה הציבורית. כבר נעשה את זה, וגם נדבר על המשפחות, משפחות החטופים שמגיעים היום אל הכנסת, ממשיכים להפגין, היו באיזושהי צעדה גדולה שצעדה ביום הפורים בירושלים, וכל זה במטרה להמשיך ולהשפיע ולהפעיל לחץ על מקבלי החלטות כדי לקדם את מסע ומתן לשחרור החטופים. והיום בצהריים מתקבלת הידיעה מקטר לממשלת ישראל. הקטרים אומרים שהמסע ומתן במבוי סתום, אין דרך להתקדם כרגע. אז אם כן, מה עוד ולאן צריך להפעיל את הלחץ? ננסה לשמוע גם על זה. אנחנו עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
סגן יושב ראש הכנסת, ואיתך קודם כל באמת ננסה להבין, אם קטר אומרים אבוי סתום, אז צריך לעצור עכשיו את השיחות ולהמשיך להילחם, נכון? ככה אנחנו מבינים.
אני מאלו שסבורים שרק לחץ צבאי יביא בסופו של דבר לעסקה. הראשים של החמאס לא רוצים למות במנהרות בעזה, ראינו בבתים שלהם, ראינו את בתי הפאר, את המכוניות הגרמניות בחנייה, הם אוהבים את החיים מאוד, הם שולחים אחרים למות, ולכן כשהם יבינו שהם או שהם מתים או שהם משחררים את החטופים, אז יהיה אפשר להגיע איתם להבנות, שאני מניח יכללו איזושהי הגליה שלהם החוצה. עד אז אני לא רואה תכנית לעסקה.
אז ממה שאתה מצליח להבין, אי כניסה לרפיח היא בגלל א', האמריקאים, ב' אין הסדר לפליטים שנמצאים שם, ג' המשך ניסיון אחרון לחדש את המסע ומתן.
ממה שאני מבין, האירוע כולו מנוהל אך ורק לפי צרכים מבצעיים.
כלומר, הצבא, צהל, מערכת הביטחון אומרת כרגע, אנחנו לא רוצים, לא יכולים, יש אילוצים, לא נכנסים לרפיח.
הצבא וצהל יש תוכניות, הם כבר יודעים בדיוק מה עושים, גם יודעים לאן מעבירים את האוכלוסייה. הדרג המדיני צריך לקבל החלטה מתי לדעתו נכון לעשות את זה. ואני לא חבר בקבינט המלחמה, אתה יודע, אבל כן. ממה שאני מבין, זה ייקבע לפי הדברים הללו.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך סביב העניין הזה, זה לא רק עניין החטופים, אלא גם העניין של הווטו באום, וגם אמירות פומביות של הנשיא ביידן, וכל מיני מסרים מאוד לעומתיים נגד ישראל שיוצאים מהבית הלבן. הגענו לאיזושהי נקודת שבר ביחסים בינינו לבין ארצות הברית, עד כמה צריך להיות רגישים עם זה? כי חיינו על הכף.
אני חושב שצריך להיות סופר רגישים עם זה, ולכן טוב שראש הממשלה הוא זה שמוביל את הקו, ואני הייתי ממליץ מאוד לכל מי שהוא לא ראש הממשלה, שר ביטחון או השר רונדרמר, לא להתבטא בנושאים הללו כרגע, זה לא מועיל. ראש הממשלה, כמו אף אישיות ישראלית אחרת, ספק אם יש רבים כמוה בעולם, יודע לדבר אמריקאית, יודע להשפיע על מהלכים ועל דעת הקהל בתוך ארצות הברית, זה זכות שלנו שהוא זה שעומד כרגע ומנהל את ההליך הזה, וצריך לתת לו לנהל ולהתייצב כאיש אחד מאחוריו. זה מה שנכון לעשות כרגע למדינת ישראל. ומי שלא שייך לאותה כברת מצומצמת, עדיף שיבלום פיו בכל נושא האמריקאים, ואני מתייחס בזה כמובן נבחרי הציבור. כל השאר אין עליהם שום הגבלה, אבל כל אמירה של כל חבר כנסת מהספסל הכי אחורי, יכולה להזיק כרגע, ולכן אני חושב שעדיף לא להתבטא בנושאים הללו.
טוב, המתח בתוך הממשלה, נקרא לזה, גדעון סער פרש, השר גנץ מתנהל כאילו עצמאי או ממשלה קטנה בתוך הממשלה, שר הביטחון עכשיו בנושא הגיוס גם הוא מביא דעה עצמאית, לא מצליחים ליישר קו, אתה מרגיש שאנחנו בדרך לבחירות anyway?
לא, אני לא חושב שיהיה מישהו, שוב, את גנץ אני לא מחשיב כחלק מהממשלה, גנץ ומפלגתו מצביעים באופן עקבי נגד הממשלה, מתנגדים בכל דבר בוועדות, מתנהגים כאופוזיציה לכל דבר, כך שאין לי מהם ציפיות, הם ברור לחלוטין שמתישהו החליטו לפרוש. מבחינת הקואליציה הגרעינית, קואליציה השישי של ה-64, אני לא חושב שיהיה מישהו שיקח על עצמו את פירוק הממשלה, בטח לא בזמן הזה, בטח שלא האלטרנטיבה היא כל כך רעה וגרועה, ולכן אני בטוח שבסופו של דבר תימצא הדרך כדי להתקדם הלאה. אני לא רואה את הסוף ואני לא רואה בחירות.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על סוגיית התקציב. אנחנו רואים הרבה מאוד מתיחות גם סביב העניין הזה. אנחנו רואים מתיחות סביב חוק הגיוס. אנחנו רואים בכלל כל חוק משמעותי שהכנסת מנסה לקדם נתקע במשהו. ואני שואל אותך עכשיו כחבר כנסת מן המניין, אמנם סגן יושב ראש הכנסת, אבל לא חבר קבינט, לא חבר ממשלה, לחברי הכנסת היום בקואליציה יש דרך להשפיע על משהו?
תראה, אם מספיק מתעקשים אז כן, ובדיונים האחרונים של התקציב, אני, היה לי מאוד חשוב הנושא של הפנסיות התקציביות של לפתוח אותה מחדש, בעיניי אי אפשר להעלות את המע"מ, אי אפשר להקפיא את הנוסחה של הביטוח הלאומי שלפי המחושבות הקצבאות, אי אפשר לקחת ימי הבראה מעובדי שכר מינימום, אי אפשר רק לפגוע בחלשים, כאשר מנגד בעלי הפנסיות התקציביות לא תורמים דבר. ולשמחתי הרבה שר האוצר אחרי הרבה התעקשות נענה לי, וקיבלתי ממנו הבטחה כתובה שהנושא הזה של כל הפנסיות התקציביות הולך להיפתח במסגרת הוועדה לבחינת מבנה צהל ותקציבי הביטחון שמוקמת בימים אלו, והנושא הזה ייבחן, ואנחנו גם נוזמן לשם כדי להופיע ולהסתכל על זה מקרוב. ולכן אני חושב שכאשר מתאמצים מספיק, אפשר בהחלט להשפיע.
יש לך חברים בליכוד שכבר בעלי דעה, עוד לפני שהממשלה החליטה, לפני שראש הממשלה מסיים את הפגישות והשיחות שלו עם החרדים, עם היועצת המשפטית, לפני שהסוגיה המשפטית כבר מסתיימת, ממהרים בניגוד להרבה חברי כנסת אחרים לומר את דעתם, ולכאורה, לא יודע אם להגיד מסנדלים או באיזשהו מקום מונעים אפשרות להגיע לפשרות, בכך שהם כבר אומרים, זו דעתנו בנושא. מיותר להקדים עם האמירות האלה?
אני חושב שתראה, הליכוד במפלגה הדמוקרטית ובליכוד יש המון המון דעות. אני לא רואה בעיה בזה שחברי כנסת מביאים את דעתם, גם אם היא נניח סותרת את עמדתו של ראש הממשלה. השאלה בסוף, מה עושים? כל עוד מתייצבים בסוף, אחרי החלטת סיעה, אחרי החלטת קואליציה, ופועלים על פיה, אני לא רואה בוויכוח המקדים איזו שהיא בעיה, ואני גם לא חושב שאמירות של ח"כים כאלה ואחרים מסנדלות את הממשלה. בסוף כולם ברור שהאנשים בממשלה הם אלו שקובעים, ולא אמירות של ח"כ כזה או אחר. זה בסדר גמור שיש אמירות, זה בסדר גמור שאנשים מביאים חשש או דאגה. בטח ובטח שאתה יודע, אצלנו בליכוד, בסוף, מאז השביעי באוקטובר, התקיימו שתי ישיבות סיעה. זאת אומרת, זה לא שמישהו בא ואוסף את סיעת הליכוד ומקיים איתה דיונים. אז בסוף אתה יודע, חברי כנסת הם לא בובות, והם צריכים להתבטא איפשהו, ושאין להם את הסיעה להתבטא בה, ושאין פורומים אחרים, אז הם גם עושים את זה בחוץ. אבל שוב, אני בסופו של דבר בטוח, שכמו שלא יהיה אף אחד בקואליציה שיהיה חתום על הפלת הממשלה הזו, בטח לא בעת הזאת, אני לא רואה מישהו בליכוד שעושה משהו מהסוג הזה.
טוב, מעניין מאוד. אני רוצה רק לסיים איתך בנושא ככה פנימי, פחות מדובר, אבל בכל זאת אנחנו שומעים את המתיחות סביב תקציב בתי הסוהר. שוחחנו כאן עם השר לביטחון לאומי שאמר שזה דבר קריטי, מביאים עוד ועוד אלפי אסירים, מאות אסירים, הוא אמר אלפי כל יום, מיהודה ושומרון, מעזה, אין איפה לשים אותם. הוא אומר זה לא מעניין את חברי הכנסת, זה נכון?
אני לא שמעתי על, זה פעם ראשונה שאני שומע את הדבר
הזה. הנה, אז אני שומע על זה כאן בריאיון איתו, ואני אומר באמת, לא קורה על זה, לא מדובר, לא, כאילו נחת מהירח.
אני באמת, שוב, אני גם לא חבר בוועדה הזו של הביטחון לאומי, אבל אני בטוח שאם זה יגיע, אז יתייחסו לזה. אני הייתי בביקור, ביחד עם חבר הכנסת אלמו כהן בשירות בתי הסוהר, הייתי מקרוב את העבודה הבאמת מדהימה שעושים האנשים, באמת, הם הכפילו להם.
כן, הוא אומר, צריך עוד כסף, צריך עוד תקנים, צריך לבנות אגפים דחוף ומהר.
בהחלט, אני מסכים לגמרי לדבר הזה. אני גם לא ידעתי שיש עם זה בעיה.
כן, אז הנה, אני מחדש לך, וכנראה שצריך להדהד את זה עוד ועוד, כדי שאולי זה יעלה לשיח, כי אם זה הסיפור, אז חבל. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, סגן יושב ראש הכנסת, תודה רבה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, שלום לשרון שרבי, מה שלומך?
ערב טוב, ברוך השם.
אנחנו שוחחים פה מעט לעת. יוסי, השם יקום דמו, זיכרונו לברכה, שנהרג בשבי. יחד עם אח נוסף, אתם מנסים בכל מחיר, למרות הבשורה המרה הזו שקיבלתם, לתמוך, לעזור, להמשיך בכל דרך אפשרית לשאר המשפחות שהיקרים שלהם עדיין שם ובחיים, והגענו למבוי סתום. איך התחושה הזו?
תשמע, קודם כל, בנושא המבוי הסתום, אנחנו כבר רגילים לטלטלות רגשיות במשך 6 חודשים. זה לא משהו לפחות שמטלטל אותי הפעם, כי אנחנו כבר רבועים אכזבות מעליות ומורדות של נושאים ונותנים במסע ומתן הסבוך הזה. אנחנו יודעים מי יש לנו עסק, אנחנו מבינים שגם להשיג משהו לאותו רגע, אנחנו לא בטוחים שלמחורת זה כבר לא יחזור לעמדות המקוריות, ככה שעוד פעם, הציפיות שלנו מתחושות או הישגים של מסע ומתן, הם, אני חושב שהם יותר ריאליות. מה שכן, עד שהם לא בבית, אנחנו לא מאמינים לכלום, פשוט ככה. לגבי המשפחות עצמן, נכון שאיבדנו את יוסי ואלי עדיין עוד שם, שאנחנו מקווים שהוא עדיין בין החיים. יש עוד 132 חטופים. אמן, אמן ואמן. עוד 132 חטופים. צריכים להבין, היום והלילה של משפחות שנמצאות במערבולת הזו, אני לא מאחל לאף יהודי בעולם להיות במקום הזה. אני כן הייתי רוצה שעם ישראל, גם אחרי 6 חודשים, בטח סביב נושא החטופים שהוא קונצנזוס לעם היהודי, שנהיה תחת אחדות, שנעריך את האחדות, שנזכור מה הביא אותנו לשביעי באוקטובר. בקיצור, שעם ישראל עם התובנות האלה ידע איך להתנהג באחד לאחד כלפי השני, שיש שלום בתוכנו, ואם יש שלום בתוכנו, נוכל להחזיר את החטופים, נוכל למוטט את החמאס ונוכל ליישב את העוטף מחדש. אז במשפט אחד, הניצחון הוא קודם כל באחדות.
כן, כולם מדברים על אחדות, שרון. הדרך ליישומה כל כך קשה, כי כל שבוע צץ משהו אחר, שכל מטרתו הוא לפלג. כמעט משימה בלתי אפשרית.
אני אתן לך דוגמה. היום הייתי במסדרונות הכנסת, ואני עובר מחדר לחדר, מוועדה לוועדה, ואני שומע את הנושא של הפגרה, וזה כל כך, זה צובט בלב, כי בסופו של דבר, כאשר אני בוחר את אותם נבחרי ציבור, את אותם 120 יקרים שיושבים שם, אני מצפה מהם לסולידריות, אני מצפה מהם לאחריות תחת מצפון מוסרי מאוד מאוד כבד, ואני שומע לתדמתי שנושא הפגרה נמצא לשולחן. עכשיו, יכול להיות שהמילה פגרה היא בומבסטית מדי, ויכול להיות שנושא החטופים ונושא החיילים ימשיך להיות, ימשיך לדון עליו במזרונות הכנסת, בוועדות כאלה ואחרות, גם בזמן הפגרה. אבל בעת הזו, כאשר ישראל נמצאת במלחמה, כאשר 134 חטופים עדיין בשבי חמאס, זה לא מתאים להשתמש במינוח הזה, בטח שלא לאשר אותו ברוב של חברי ועדה. אני אומר לך, בתור יהודי, אני חייב להגיד לך, יש פה מחלוקת קשה, כשאנחנו מדברים על אחדות, ופתאום אני שומע על פגרה, ומביא לי פתאום איזשהו עניין של ניתוק, ואני אומר, נבחרי הציבור, עם ישראל, עיניו נשואות אליכם, מה אתם עושים? על מה אתם מדברים? החיילים והחטופים וכל העם צריכים אתכם, בעת הזו. אתם צריכים לשמש לנו דוגמה. וזו הזעקה, זו הזעקה שפה אני מצפה לאחדות. האחדות חייבת להיות אנחנו ואתם ביחד. הם אומרים לי שאני במאבק. אני אומר, המאבק הוא לא אחד כנגד השני. המאבק הוא אחד למען השני. וזו אחדות.
תשמע, זעקה מן הלב. אני חושב שכל אחד ששומע אותך עכשיו מתחבר לכל מילה שאתה אומר. מבחינה רגשית, אתה יודע, אני, אף אחד לא יכול להיות במקום שלך ספציפית, שרון. אתה יודע, אח אחד, יוסי, זכרונו לברכה, קיבלתי מידע ודאי, גורמי הביטחון נשרו, אינו בין החיים, לצערנו. הרבה הרבה תקווה למצבו של אלי, צריך לומר שהם היו ביחד, לא ברור מה קרה, איך קרה, כל כך הרבה סימני שאלה. ואתם בין אבל לבין תקווה, ואתה קורא פה לאחדות, מאיפה הכוחות?
תראה, כשאני רואה את אמא שלי, כבר אין לה דמעות. איבדנו ארבעה מבני המשפחה באירועי, מאירועי השביעי באוקטובר ועד עכשיו. ארבעה מבני המשפחה. אני קורא למנהיגי ישראל, למנהיגי העולם, אנחנו לא מתכוונים להחזיר לכאן את הארון החמישי. וזו אמירה שבעצם מחבקת מכל העם היקר הזה. אני אומר לך שאני עומד על הרגליים ואני מדבר איתך כרגע בזכות עם ישראל, בזכות הקדוש ברוך הוא. למה? כי בלעדי החיבוק והתמיכה של העם היקר הזה, בלעדי האמונה, לא הייתי מסוגל לשאת את האסונות האלה. אסון אחר אסון, ארבעה מבני המשפחה נרצחו. מי יכול להכיל את זה? תדמין לעצמך, אתה יושב סביב שולחן שבת. ארבעה כיסאות ריקים. אתה יודע, אנחנו שומעים כל יום את המילה חטופים. מה זה חטוף? שכל אחד ידמיין את הילדה שלו שם. שיקח אותה למקלט, ישים אותה שעתיים במקלט עם מעט מזון, מעט מים, ויסגור את המקלט, ותהיה בחושך. תוציא אותה אחרי שעתיים, איך היא תרגיש? עכשיו תוציא אותה אחרי 172 ימים. כאשר טרוריסטים שומרים עליה, כאשר... אתה לא יודע מה היא עוברת.
כן, הדמיון, הדמיון מוביל למקומות הכי גרועים וקשים שאפשר לדמיין, ולא צריך, באמת, אתה יודע, אין מילים אפילו לתאר ולהרגיש. כן.
זה חטוף או חטופה. צריך להדגיש את זה. כשאנחנו אומרים, אנחנו נגד עסקה או בעד עסקה, אני אומר, חברים, הנה, אני משפחה של חטוף. אני עד היום לא יודע אם אני בעד עסקה או נגד עסקה. אתה יודע למה? כי אני לא מכיר את פרטי העסקה. ולכן, אני מגלה אחריות ואני אומר, מקבלי ההחלטות, ראש הממשלה, ראש המוסד, ראש השבק, הם יודעים מה הם פרטי העסקה. ואני סומך עליהם שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את המילים הנכונות ואת התבונה להציל 134 חטופים בעת הנכונה.
שרון שרבי, חיזקת אותנו מאוד, ואנחנו מחזקים אותך בחזרה. עם ישראל כולו, כולו, כל המגזרים, כל האנשים, כל מי ש... שומע ולא שומע עכשיו, איתכם על מלא מתפללים, אתם בתפילות שלנו, ביום יום. אתמול יצאנו מפורים בירושלים, והיית צריך לראות איך מקטינים את החגיגות, ואיך כל רגע מדברים על החטופים, תוך כדי חג שהוא ההפך מאבל, זה לא יורד מסדר היום, וכך צריך גם שיהיה, להמשיך בשגרה, אבל לדעת שהם עדיין איתנו. שרון, תודה רבה, בהצלחה.
עוד משפט אחד, אני קורא ברשותך לעם ישראל, להמשיך להתפעל לחיילים הגיבורים שלנו, שמחרפים נפשם למען ביטחון של כל אחד לגמרי. ואחד מאיתנו. שהשם ישמור אותם ויצליח דרך.
אמן. אמן. שגם תיגמר המלחמה בניצחון, שכולם ישובו, כולם, חיילים, חטופים, כולם ישובו לבתיהם בריאים ושלמים, ושיהיה בשורות טובות. שרון, תהיו חזקים. תודה רבה. שרון שרבי.
אמן ואמן. בשורות טובות.
תודה. הפסקה קצרה. עכשיו אתכם.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
אז באום התקבלה החלטה לקרוא לישראל לעצור את המלחמה. בפועל החלטות מהסוג הזה זוכות לווטו שמטילה ארצות הברית, והפעם ארצות הברית לא הטילה וטו גם כשבאום לא קראו לעצירת הלחימה בתמורה לחטופים או איזשהו דרישה מהצד השני ומהאויב שלנו כאן. הפרופסור איתן גלבוע, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
כמומחה ליחסי ארצות הברית, עד כמה זה מרחיק לכת?
זה קצת מרחיק לכת, אבל אתה לא דייקת, שכן כתוב בהחלטה של מועצת הביטחון שיש לשחרר את החטופים. הבעיה הייתה שהקישור שנעשה בין הפסקת הלחימה לבין שחרור החטופים, אני קורא לזה קישור חלש.
לא, כלומר הפסקת הלחימה לא כתנאי, לא בתנאי שחרור החטופים. נכון, קריאה כללית נכון. לשחרר את החטופים.
לא, אבל זה במשפט אחד נאמר, להשיג הפסקת אש ולשחרר את החטופים. אני אומר שהקשר הוא חלש. אתה צודק, היה צריך לכתוב את זה כתנאי לשחרור החטופים. תשמע, הבעיה היא שיש פה איזה גול עצמי של ארצות הברית, כי אם שחרור החטופים זה הדבר הכי חשוב, אז מה שאנחנו רואים את התגובות של היום להימנעות מהטלת וטו באום, זה בדיוק ההפך. אנחנו רואים הקשה בעמדות של חמאס, אנחנו רואים ביקורים של הנייה ושל זחלה בטהרן, והם, וזה מוכיח שהתוצאה של ההחלטה הזאת היא רעה להשגת מטרות המלחמה שעדיין משותפות לשני הצדדים.
אוקיי, בכלל היחסים בינינו לבין ארצות הברית הם כרגע כל כך מתוחים, כי האמריקנים בתוך בחירות, אז כל אמירה שם יש לה משמעות לסקרים, לפריימריז, לכל מה שקורה שם במערכת הבחירות. מצד שני, אנחנו פה ממש במלחמה. אין לנו את היכולת אולי להתחיל להתחשב בבחירות הדמוקרטיות בארצות הברית. איך מתנהלים ככה בין הטיפות?
תראה, קודם כל זה נכון שהשיקולים הפנימיים בארצות הברית משפיעים על מדיניות ארצות הברית, אבל גם בארץ זה ככה. גם נתניהו עושה כל מיני פוליטיקות שמפריעות לשיקולים ענייניים, ואני חושב שזה רע מאוד שככה זה קורה. חלק מההצבעה, ההימנעות מהטלת וטו באום, זה גם מסר לנתניהו, שהוא בשבועיים האחרונים, הוא מטריס והוא משמיע אמירות נגד מדיניות ארצות הברית ונגד אנשי ביידן בעצמם. זה לא עובד ככה. כל הדברים האלה צריכים להתנהל בחדרים נעולים. יש מחלוקות, נכון, חלק מהמחלוקות לגיטימיות, צריך לברר אותם בתוך חדרים סגורים. אין מצב...
כן, אבל שבבית הלבן, אני אומר, מתבטאים בצורה פומבית, יש משמעות לזה מול האויב, העולם רואה את זה. נכון. מדינות ערב רואות את זה. ואם ישראל תגיב רק בחדרים סגורים, אולי יש שיקול מה יאמרו באיראן.
נכון, אני אמרתי את זה כבר קודם, שזה אסור לנהל את זה ברמה הציבורית. אבל תראה, שאמריקאים יש להם ספקות ויש להם הסתגויות מפעולה צבאית משמעותית, וזה מה שהם אמרו אפילו גם אתמול. ברפיח, ונתניהו אומר, ניכנס לרפיח, עם אמריקה, בלי אמריקה, זה לא עובד ככה. זאת אומרת, יש פה שני צדדים, זה לא רק אחריות של ארצות הברית, יש פה כל הזמן הסלמה בדיבורים ובהצהרות, דבר מוביל לדבר, וכל אחד חושב שהוא מכניס אצבע לעין, לכן אני לא משחרר את נתניהו מאחריות למשבר שעכשיו אנחנו נמצאים בו.
פרופסור איתן גלבוע, מומחה ליחסי ארצות הברית ישראל, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה שלום.
נתראות. סיימנו את המהדורה המרכזית להערב, מיד אחרינו פינת חדשות החוץ, ואנחנו רוצים עם שלמה ריזל כמובן. רק נעדכן אתכם שמנכ"ל משרד התחבורה לא יהיה איתנו הערב, הוא יהיה ככל הנראה בעזרת השם מחר, נדבר איתו על הרפורמה בסוגיית התחבורה הציבורית. תודה לצוות שלנו על הביצוע הטכני פלחס בינדר, בהפקה שלמה פולק, העורכת הראשית אסתי פלד. שיהיה בשורות טובות, ערב טוב למאזינים, להתראות. מגיש שלמה ריזל.
Those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254, please raise their hand. resolution has been adopted as resolution 2728-2024.
מחיאות הכפיים האלו, מחיאות כפיים של צביעות זועקת לשמיים, הן מה שנשמע אתמול במועצת הביטחון של האום, אחרי שברוב של 14 תומכים מתוך 15 חברים, ובהימנעות מהטלת וטו של ארצות הברית, האצבע ה-15 קיבלו אתמול החלטה קוראת להפסקת אש בעזה ללא קשר להשבת החטופים. כך, חצי שנה בלבד אחרי הטבח הגדול והקשה ביותר ביהודים מאז השואה, העולם הצבוע שכח מה הוביל המלחמה הזו על חיינו, רואה בנו את האשמים במלחמה ולא נותן לנו את האפשרות להיקהל ולעמוד על נפשנו מול מבקשי רעתנו.
We're getting closer to a deal for an immediate ceasefire with the release of all hostages, but we're not there yet. Now let's be clear. A ceasefire could have come about months ago if Hamas had been willing to release hostages. Months ago. Instead, Hamas continues to stand in the way of peace, to throw up roadblocks, cower in tunnels beneath Gaza's cities and behind under civilian infrastructure and hide among the civilian population. Still certain key edits were ignored.
וזו כבר שגרירת ארצות הברית באום, תומאס גרינפילד, שמודיעה על חוסר הנכונות של ארצות הברית לבוא לקראתנו להטיל וטו על ההחלטה בזמן הדיון אתמול. שעות בודדות בלבד חלפו מאז ההחלטה האמריקנית השערורייתית, וכבר הגיע הסמן הראשון לתבוסתנות ולהפקרות המעדדת. עוד באותו הלילה, שעות ספורות בלבד לאחר מכן, הודיע ארגון הטרור חמאס בהצהרה רשמית כי התגובה שלו להצעת האש הישראלית היא שלילית, ולדבריו, התגובה של ישראל לא נתנה לאף אחד מדרישותינו הבסיסיות, הפסקת אש כוללת, נסיגה מרצועת עזה, שיבת העקורים וחילופי שבויים. כלומר, למרות הניסיונות הישראלים להתניע מחדש את המסע ומתן ולבדוק מה אפשר להתגמש, וחמאס הבינו והפנימו היטב שהפניית העורף האמריקנית לישראל מעניקה להם אורך נשימה, ומשכך עליהם רק להקשיח את עמדתם ולתת ללחץ על היהודים לעשות את שלו.
Нихчема, абсолютно. Путин, вместо того, чтобы заниматься своими гражданами России, звертаться до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Це абсолютно передбачено. Тих сотень тисяч росіян, які зараз бувають на українській землі, точно вистачило би, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати.
ובמעבר חד מכאן לאירופה, זה כבר נשיא אוקראינה זלנסקי, שרתח השבוע מזעם אחרי ששמע את נשיא רוסיה פוטין, מאשים אותו ואת אוקראינה שהם אלו שעומדים מאחורי המתקפה של דאש בליל שבת במוסקבה, שגבתה את חייהם של כ-140 בני אדם. חבלי דאש שביצעו את הרצח אומנם התפסו כמה מאות קילומטרים דרומית מערבית ממוסקבה, במרחק של פחות מ-200 קילומטרים מאוקראינה, כשהערכה היא שהם ניסו להימלט עליה, אבל מכאן ועד להאשים את אוקראינה ברצח הזה, המרחק גדול. זלנסקי נשמע אומר כאן, במקום להתמודד עם אזרחי רוסיה או לדבר איתם, הוא לא שתק אפילו ליום אחד וישר חשב, איך אני מחבר את זה לאוקראינה.
обращаюсь к вам с кровавым варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжелом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают все возможное и даже невозможное.
ואלו כבר דבריו המאשימים של פוטין, שעליהם התייחס זלנסקי בנאום שנסע לאומה הרוסית, פחות מ-24 שעות אחרי הפיגוע. פוטין נשמע כאן נחוש, כמעט כמו שהיה נראה לפני הפלישה לאוקראינה לפני כשנתיים וחודש, ובאוקראינה יש חשש ממשי מפני מתקפה רוסית אגרסיבית בשטחם. הם חוששים שהרוסים ינסו להרוויח שתי ציפורים במכה אחת, יקו בהם מכה אכזרית ויתרצו אותה במלחמה שלהם בדאש. מצבם של האוקראינים קשה גם כך ממילא, ורק ביום שישי האחרון ספגו את המכה הקשה ביותר מתחילת המלחמה, כאשר 140 מלטים איראנים וטילי שיעות פגעו בבת אחת משק האנרגיה בכל המדינה, והביאו לניתוק מיליונים רבים ממשק חשמל, חלקם מנותקים עד לרגעים אלו.
Mais sincèrement, connaissant l'histoire de la Russie, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas balayer comme ça la thèse selon laquelle les Russes pourraient être eux-mêmes responsables de ces situations. Parce que malheureusement, la Russie a une histoire avec cela. Le régime de Poutine a une histoire avec cela. Où ils ont massacré leur propre population pour justement radicaliser leur propre peuple, pour augmenter la popularité du gouvernement et pour mener des guerres. Et donc c'est pour ça que si demain on va se réveiller dans un pays, c'est-à-dire la Russie, et qu'on aura une annonce d'une mobilisation général ou du retour de la peine de mort, je ne serais absolument pas surpris.
ומי שעורר השבוע את חמתם של הרוסים הוא כתב הטלוויזיה הצרפתית סיריל אמורסקי, שהסביר כי ייתכן והרוסים עצמם אשמים בפיגוע שהתרחש, כיוון שהם יזמו אותו. כשאני מכיר את ההיסטוריה של רוסיה, אמר אמורסקי, אני יכול לומר שאנחנו לא יכולים לדחות את התיאוריה שהרוסים עצמם עשויים להיות אחראים למצבים כאלה, כי למרבה הצער רוסיה זה סיפור אחר. עוד לדבריו, במשטר פוטין יש היסטוריה של רצח המוני של אוכלוסייתו שלו, בדיוק כדי להקצין את אנשיו, להגביר את הפופולריות שלו ולהתחיל במלחמה. לכן אם נתעורר מחר ונשמע שרוסיה הכריזה על גיוס גלי והחזרה אותו נשמוות, אני בכלל לא אתפלא.
And that stopped in December because we don't have any more money left because we don't have a supplemental. But that's the best way we're supporting Ukraine. We know Ukraine right now is having to make strategic decisions about having to withdraw from certain areas in order to fortify their defensive lines. Those are really hard, tough decisions and decisions that they're having to make because we are not able to supply them with the capabilities, the systems.
ועוד בהקשר אוקראינה ורוסיה, אבל הפעם מהחזית, בקטע הכל הזה, נשמע את סגנית מזכירת העיתונות של הפנטגון, סברינה סינג, אומרת כי ארצות הברית הזהירה את הצבא האוקראיני, כי צריך לקבל החלטות קשות ולעזוב כמה טריטוריות במזרח המדינה שבהן נערכות קרבות עזים, כדי לשפר מיקום ולחסוק בנשק וחיי חיילים. בקייב כמובן לא שמחים לשמוע את ההודעה הזאת ומבינים שבמקום לסייע, בוושינגטון פשוט החליטו להפקיר אותם למלטעות הדוב הרוסי. ועד כמה המצב של האוקראינים קשה, ובכן, מומחה צבאי אוקראיני אומר כאן כי בתוך 4 חודשים, לרוסיה מספר זה של מלטים למספרם של חיילים האוקראינים, ועם מספרים כאלו לדבריו, לכל חייל אוקראיני יש סיכוי של 99% למות בקרב. לדבריו, חיל הרגלים שלנו כבר יושב מחופר מתחת לאדמה, ובקרוב זה יהיה העתיד של כל הצבא שלנו.
естественно, например, мы начали эту войну с состояния, когда у россиян было производство FPV, налажено достаточно только для того, чтобы поражать технику и важные объекты, например, РЭП, какие-то станции радиолокационные важные. Сейчас мы находимся в той стадии, когда у россиян достаточно БПЛА, FPV, чтобы поражать и технику, и наши объекты, например, окопы.
עד כאן יומן החוץ לשבוע זה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.